ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה. אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו צורת הפתח להתיר: א', פתח יותר מ-10, ב', פרוץ מרובה על העומד. שיטת רב: צורת הפתח אינו מועיל במבוי יותר מ-10. מסר כוונה 10 אמות רוחב. רב יוסף: צורת הפתח אינו מתיר חצר שפרוץ מרובה על העומד. אנחנו נראה עוד מעט שימוש בצורה שאנחנו קוראים כתר. תחת הכותרת מבנה אתם יכולים לראות שכתבנו רב סלש רבי יוחנן, אלו הם השמות או השיטות שהובלטו. סימון, כלומר הסימון הזה, סימון וקשר ביניהם בעניין צורת הפתח אינו מועיל ליותר מ-10. וכמובן הגמרא תשאל אם באמת רבי יוחנן סובר אחי. הגמרא: מתני לי רב יהודה לחיה בר רב, דיינו הבן של רב, קמי דרב, זה היה בנוכחות רב, ומה רב יהודה השמיע, אינו צריך למעיד. אנחנו מדברים על צורת הפתח, כדי להתיר מבוי יותר מ-10 אמות רוחב, וכפי שראינו במשנה, אינו צריך למעיד. זהינו הגיוסה של רב יהודה היה כמו אצלנו, שאם יש צורת הפתח, אינו צריך למעט את אותו רוחב, שהוא מעל 10 אמות. אמלא, אבל רב חולק, ורב אומר, עתני, הגרסה צריך להיות, צריך למעט. גם אם יש צורת הפתח, צריך למעט. כאן אנחנו ממשיכים עם נקודה, שסימנו אותו כנקודה ארוכה, ואחר כך אתם רואים בשוליים, באצל הגמרא, דחייה שהיא בת כמה שורות, ואחר כך שאלה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רב יוסף: מדברי רבנו נלמד חצר שרובה פתחים וחלונות, דהיינו פרוץ יותר מעומד, אינו ניתרת בצורת הפתח. מה הייתה מה? והוא ממשיך עם לימוד שמלמד על כך. הועיל ויותר מ-10 אוסר במבוי, ופרוץ מרובה לעומד אוסר בחצר. מה יותר מ-10 האוסר במבוי אינו ניתר בצורת הפתח, דהיינו הבעיה של מבוי אינו נפטר על ידי צורת הפתח, זה דינו של רב. וזה התכוון רב יוסף שמע מדברי רבנו, שהוא בדעה שצורת הפתח אינו פותר או מועיל לבעיית מבוי רחב יותר מ-10. אז כמו שהבעיה של מבוי אינו נפטר על ידי צורת הפתח, אף פרוץ מעובר על עומד האוסר בחצר אינו ניתר בצורת הפתח. והיינו, רב יוסף רואה ההגבלה בכוחו של צורת הפתח. כמו שעצם מבוי הוא לא מועיל לפתור הבעיה של יותר מ-10, יותר מ-10 רוחב, אז גם בחצר צורת הפתח אינו מועיל לפתור את הבעיה של פרוץ מעובר על העומד. וכאן הגמרא דוחה, פרחה: מה ליותר מ-10 האוסר במבוי שכן לא היתרת בו אצל פסי ביראות לרבי מאיר. הבעיה של יותר מעשר הוא בעיה יותר חמור, הוא לא ניתן לפתרון כל כך מהר. ואיפה רואים עוד בעיה חומרה בעניין יותר מעשר? אצל הדין של פסי ביראות. אנחנו הזכרנו את זה בדפים הקודמים, אין צורך כעת לחזור על דין פסי ביראות, רק נציין שהמרווח בין אותם עמודים שהם מהווים הפסי ביראות לא יכול להיות יותר מעשר לפי רבי מאיר. אז כמו שזה נחשב בעיה חמורה, זה גם לא נפתר על ידי צורת הפתח במבוי. אבל זה שרחב מיתר הוא בעיה חמורה, זה לא מלמד שהבעיה אצל חצר שפרוץ מעובר עמד לא נפתר על ידי צורת הפתח. תאמר בפרוץ מעובר עמד האוסר בחצר, שכן היטלת אצל פסי ביראות לדברי הכל. אני חושב שכל אחד מבין שאצל פסי ביראות העומד הוא הרבה פחות מהפרוץ, ובכל זאת מותר לדברי הכל. וזה הדחייה הזאת היא פשוט לא כמו רב יוסף, כי מכאן אנחנו נוטים לומר שהבעיה של פרוץ מעובר על עומד הוא ניתן לפתרון על ידי צורת הפתח. שואלת הגמרא, למה מסייר, האם ניתן להביא סיוע לרב יוסף מהמקור הבא, מקור תנאי? אנחנו עוד מעט נראה, אחרי שנקרא שני מילים, קטע שבסוגריים, ובשוליים אצל הכוכבית, כתבנו סוגריים לשם דיווג, לשמור על רצף השאלה. בתוכם מופיע לשון דבי תיקון. ממשיך הגמרא, האם נוכל לומר שהמקור הבא מסייע לרב יוסף? דפנות הללו, נדלג, שריבה בהן פתחים וחלונות. וכאן יש הווה אמינא שאותם פתחים וחלונות יש בהם צורת הפתח. ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. ואם אנחנו יוצאים מהנחה שמדובר פה בפתחים וחלונות שיש בהם צורת הפתח, המסקנה הוא שהוא לא מועיל לפרוץ מרובה. החצר תהיה מותרת רק אם העומד מרובה על הפרוץ, כמו שכתבנו. נחזור לקטע שבסוגריים. דפנות הללו שרובן פתחים וחלונות. יש אגב לעיין בציור מספר 139 בספר פירוש חי, אותו ספר ציורים שאנחנו בשיעורים שלנו נשענים עליו לציוריו כדי להקל על הלימוד. אז באותו ציור 139 אפשר לראות ציור שמתאר את זה, דפנות שרובן פתחים וחלונות, מותר ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. הגמרא שואל בתמיהה, שרובן סלקה דייתך? אומר רשי, כיוון דרובן פתחים וחלונות הבלי פרוץ מרובה, והיך היא מציטו למתני ובלבד שיהיה עומד מרובה, וזה סותר את עצמו מיני ובי. אלא אימה, אל תגידו, אל תגרסו פה שרובן פתחים וחלונות, אלא מה? אלא אימה שריבה בהן פתחים וחלונות. יש הרבה, אבל הוא לא הרוב. הוא בבד שיהיה עומד מובר על הפרוץ. אז מכאן אנחנו רואים, לפי הקו, כמובן ההווה מן השאר, אותם פתחים וחלונות הם עם צורת הפתח. דיינו, יש שני עמודים מן הצד וקורה מעל גביהן, ובכל זאת אינו מותר, אלא אם כן העומד מרובה, וזה כמו רב יוסף. אבל הגמרא עונה לא, שאנחנו לא יכולים להגיד שזה סיוע לרב יוסף, אמר רב כהנא, כי תניא היא בפתחי שמאי. הברייתא כאן מדבר על פתחי שמאי. דהיינו, אין להם צורת הפתח. אבל אם היה להם צורת הפתח, היינו מתירים פרוץ מרובע על העומד. ממשיך הגמרא, מהי פתחי שמאי? וכאן ניתן לעזר בציורים מספרים 140 ו-141. הגמרא עונה לשאלה מה זה פתחי שמאי. פליגי בר רב רחומי ורב יוסף, הם חולקים, חד אמר דלת להו שכפי אין להם מזוזות, דהיינו אותם מה שאנחנו היום בעברית המדוברת קוראים משקופים, אבל זה המזוזות הצדדים. ואחד אמר דלת להו תקרה, אומר רש"י, תקרה שאין כלום בניין למעלה מן הפתח, אלא כל הכותל חלוק כפתח עד ראשו כזה. ויש ציור ברש"י, וצורת הפתח שמו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן, וכאן זה חסר. ואנחנו כעת רואים צורה חדשה, דהיינו צורה שאנחנו מכנים הרגש. ובשוליים תחת הכותרת נושא, אנחנו מציינים שזה המשך דברים, לברר אם רבי יוחנן סובר כרב, תצורת הפתח אינו מועיל ליתר מ-10, דיינו 10 עמות רוחב מבוי. הגמרא מביאה מעשה שמתח אדם זמורה על 4 קונדסין בשדהו. תחת הכותרת מבנה אתם רואים את הצורה הזאת שאנחנו מכנים הר געש. הוא יופיע בשני כיוונים במהלך הגמרא, וזה כדי שישמש כמעקב. אם החלק הצר כיוון מעלה, הוכחה דרבי יוחנן כרב, וההפך אין הוכחה. צורת הבית שנראה גם כן, הוא בא להגיש את השמות של ריש לקיש ורבי יוחנן. הערה, בשלב זה של הגמרא ריש לקיש משווה כלאיים לשבת, רבי יוחנן מחלק. בהמשך, בסוף הגמרא, בסוף העמוד, הגמרא תקשה ושמעינן איפכה. אנחנו חוזרים לגמרא, ואף רבי יוחנן סבר לה להדרף, שמה שאין צורת הפתח מועיל במבוי יותר מ-10. דיאמה רבין, רק לפני שנתקדם יותר מדי, נציין שכאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה שממשיך עד 4 שורות מסוף העמוד. וחוזרים לגמרא, אמרנו ואף רבי יוחנן סבל עד רב, דאמר רבין בר רב עדה, אמר רבי יצחק, מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן שנעץ 4 קונדסין, לפתוח ציור מספר 142. אז הוא נעץ 4 קונדסין ב4 פינות השדה, נגיד 4 קנים, 4 עמודים ב4 פינות השדה, ומתח זמורה עליהן, ובא מעשה לפני חכמים ותירו לו לעניין כליים. והיינו, אדם יכול לטוע תוך אותו מסגרת גפן, ומעבר לאותו מסגרת מיד בלי הרחקה תבועה. ואמר ריש לקיש, כדרך שתירו לו לעניין כליים, כך התירו לו לעניין שבת. הוא משווה כליים או שבת לכליים. מה זאת אומרת? שגם לעניין הלכות שבת, היינו טלטול בשבת בתוך אותו מסגרת שהוא יצר על ידי מתיחת הזמורה לאותם 4 קונדסין, אותו מקום נקרא לזה בפנים, הוא רשות היחיד, עד כדי כך שיהיה מותר לטלטל בתוכו. רבי יוחנן אמר לכליים התירו לו, לעניין שבת לא התירו לו. רבי יוחנן מחלק בין שבת וכליים. אנחנו מדגישים את התופעה הזאת שלפי ריש לקיש משווה כליים לשבת, רבי יוחנן מחלק, זה כדי להכין את עצמנו להמשך הגמרא בסוף העמוד. ממשיך הגמרא, במאי עסקינן, לגבי הזמורה הזאת שהוא מתח וקבע על אותם קודסים. וכאן אנחנו נראה שלבים של בירור, והפס הכפול הוא מבליט את כל שלב ושלב, וכך כתבנו בשוליים תת נושא, צורת הפתח מן הצד. מה זה מן הצד? אפשר לראות את זה בציורים שבספר פירוש חי, ציור מספר 144. זה צורת הפתח מן הצד, והפס הכפול שמבליט את המילים אילמה, אלא, לעולם, הם שלבים לברר במאי עסקינן, במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, במה שהיה, במה שהיה במתיחת הזמורה על ארבע הקודסים בבקעת בית חורתן. חזרה לגמרא, במאי עסקינן, אילמה מן הצד, ציינו את הצורה, את הציור מספר 144, האם אותו זמורה נקבע על הקונדס מן הצד ולא על גביו? ואמר רב חיסדא, וחשוב להדגיש את השם של רב חיסדא, כי הגמרא תגיד שלוש שורות מסוף העמוד הוא בדרב חיסדא כמפליקי. אז כאן רב חיסדא, הוא אמר צורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום, אלא על גבן. הזמורה נמתח על הקונדסין מעל גבן. ובמאי? אילמה בעשר, שהרווח בין הקונדסין הוא 10 אמות ולא יותר. בהלמה רבי יוחנן בשבת לא, ואנחנו קוראים בתמיהה, הייתכן שרבי יוחנן יגיד שזה לא מועיל לעניין שבת? ודאי שזה מועיל, אלא עליו ביתר מ-10. ומה אנחנו רואים? שלפי רבי יוחנן הוא לא מועיל לעניין שבת, וזה כמו רב שיותר מ-10 זה בעיה, שלא פתח כזה, רוחב כזה בין העמודים הוא לא נפטר על ידי כך שהוא בצורת הפתח. אומר הגמרא ודוחה את כל מה שאמרנו, לא. לכן אתם רואים את הצורה הזאת, צורת ההוגש הפוך, לעולם בעשר ומן הצד. הסיפור פה שראינו בבקעת בית חורתן, מדובר במרחק בין העמודים של 10, לא יותר, והזמורה נמתח מן הצד, ובדרב חיסטה כמפליגי. המחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן הוא ברב חיסטה. רב חיסטה קבע שצורת הפתח שעשה מן הצד לא מועיל, לא עשה ולא כלום, בזה גופה הם חוקים. אומר רשי ובדרב חיסטה פליגי, ריש לקיש לת לי דרב חיסטה. הוא סובר שלא רק לכלאיים מועיל, אלא גם לשבת, כי הוא לא מקבל את רב חיסטה שדחה היעילות של צורת הפתח מן הצד. ורב יוחנן אית לי דרב חיסטה שמן הצד אינו מועיל, וכסבר כי אמר רב חיסטה שלא מועיל לשבת, אבל לכליים אפילו מן הצד הווה צורת הפתח, דשבת חמור מכליים.
אנחנו חוזרים לגמרא, מתחילים פה קושיה ארוכה, היא ממשיכה עד שורה ראשונה בשורות הרחבות בעמוד ב'. ורמי דרבי יוחנן עד רבי יוחנן, ורמי דריש לקיש עד הריש לקיש, לאור מה שאמרנו מקודם ולאור מה שנראה כעת, נראה לנו שיש סתירה בתוך שיטת רבי יוחנן ובתוך שיטת ריש לקיש. דאמר ריש לקיש משום רבי יהודה ורבי חנינה, זה שכבכבנו את השם רבי יהודה וחנינה יהיה לזה חשיבות בהמשך. אז ריש לקיש אומר, ואנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', פאה מותרת לעניין כלאיים אבל לא לשבת. רש"י בשורה הראשונה, פאה קביעת הזמורה המתוחה המתוחה מקונדס לחברו, ודוגמתו המילה פאה גם מופיעה במסכת שבת, פאה נוחית במסכת שבת, עניין של קליעה, שם מדובר בקליעת שערות. ונמשיך בגמרא, ורבי יוחנן אמר כמחיצות לשבת דלו, כך מחיצות לכליים דלו. אז לפי רבי ריש לקיש ראינו שהוא מחלק בין כליים לשבת, לפי רבי יוחנן הוא משווה בין שבת לכליים, וזה בדיוק שלא כמו שראינו מקודם בעמוד א'. בשלמה דריש לקיש עד הריש לקיש לא קשיא, אין צורך להעמיד סתירה בתור דברי ריש לקיש הדידי הדרבי. שיטה אחת משקפת את שיטת ריש לקיש עצמו, ושיטה השנייה זה ריש לקיש המצטט את רבו, דהיינו רבי יהודה ורבי חנינה, לכן כתבנו את שמו בסוף עמוד א'. אז בעניין סתירה בריש לקיש פתרנו, אין בעיה, אלא דרבי יוחנן עד רבי יוחנן קשיא. שוב פעם, בעמוד א' ראינו שרבי יוחנן הוא מחלק בין שבת לכלאיים, כלומר לכלאיים התירו לו, לעניין שבת לא התירו לו, וכאן רבי יוחנן משווה בין שבת לכלאיים, כי כאן הוא אומר כמחיצות שבת דלו, כך מחיצות לכלאיים דלו. אי אמרת בשלמה הטעם, אם נגיד ששם הדין הראשון על גבן, שם ראינו שהזמורה שנמתח הוא מועיל לעניין כלאיים, כי שם מדובר במתיחה על גבן, לא מן הצד. ונציין שזה לא כמו שעמדנו בעמוד א', בעמוד א' אמרנו ארבע שורות מסוף העמוד לעולם בעשר ומן הצד, וכאן אנחנו אומרים אם נגיד לא כמו שם, ששם בעמוד א' מדובר על גבן, אני מבין למה זה מועיל לכלאיים. הכה שהוא לא מועיל אפילו לכלאיים מן הצד שפיר, אז יכולנו ליישב את שני המימרות. שמה בעמוד א' שראינו שזה מועיל לכלאיים, אני חוזר על מה שאמרנו, זה בגלל שמדובר בעל גבן. הכה שרואים שהוא לא מועיל כלל אפילו לכלאיים, כי מדובר במין הצד. אלא אי אמרת, אידי ואידי מין הצד, מה איתה למימר? אבל אם תגיד ש... ליעיל, שראינו שזה מועיל, בעמוד א' אומר שלעניין כלאיים זה מועיל, וכאן רואים שלעניין כלאיים לא מועיל, מה יש לומר? מה יקרה למימה? יש לכאורה סתירה ברב יוחנן. הגמרא עונה, ונשים לב, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, זה המשך, צורת הפתח בכלאיים, אחד על גבן, שתיים מן הצד, בעשר, ביותר מעשר. ממשיך הגמרא, לעולם אידי ואידי מן הצד. ליעל, נזכיר, הוא אמר שהזמורה מועיל, וכאן הוא אמר לא מועיל. בשני המקרים מדובר מן הצד. הטעם בעשר, במימו הראשון של רבי יוחנן, שבקיליים זה מועיל, כי מדובר בקונדסים שאין ביניהם יותר מעשר. הכה, כאן שרבי יוחנן אמר אינו מועיל, ביותר מעשר. ומנה תימה דשני אילן בין עשר ליותר מעשר, כשמדובר במין הצד בכליים, מניין לנו שיש כזה הבדל? נכון, אמרנו את זה כתשובה ליישב את שני המימון, אבל מה התקדים או הבסיס לומר כך? וכאן אנחנו ממשיכים עם תשובה ארוכה, והכוונה לשבע שמונה שורות הבאות. דיאמר לרבי יוחנן לריש לקיש, לא כך היה מעשה. שלח רבי יהושע אצל רבי יוחנן בן נוי ללמוד תורה, אף הפי שבקי בהלכות קיים, דהיינו רבי יהושע, הוא היה בקי בהלכות קיים. בכל זאת הוא שאל השאלה שלו שנראה עוד מעט. אז למרות שהוא, רבי יהושע, הוא בקי בכל קיים, הוא מצא שיושב, רבי יהושע, שהוא בא לבקר עצר רבי יוחנן בן נוי, הוא מצא רבי יוחנן בן נוי שיושב בין האילנות, הוא מתח זמורה מאילן לאילן, ואמר לו, והוא שאל, רבי, אי גפנים כאן, מהו לזרוע כאן? אמר לו, בעשר מותר, ביותר מעשר אסור. במאי עסקינן, במה מדובר? לגבי אותם אותם קונדסים שהזמורה הייתה מתוחה עליהם. התקן, לא קונדסים אלא אילנות, אמרתי בגמר כתוב ומתח זמורה מאילן לאילן. אז במה מדובר? אילמה על גבן, יותר מעשר אסור. והתניה, בעניין כליים, היו שם קנים הדוקנים ועשה להן פאה מלמעלה, אפילו ביותר מעשר מותר. כתבנו את העיקר פה, שרואים שאם מדובר בפאה למעלה, אותו זמורה שנמתחה מקנה לקנה, אם זה למעלה, מותר גם יותר מעשר. אל עליו, מן הצד. וכמה לי, ורבי יוחנן בן נוי, במעשה, דליאל, ענה לרבי יהושע, בעשר מותר, יותר מעשר אסור. אז יש כאן את החילוק שחיפשנו, ושוב פעם מדובר במין הצד, שמה מינה. זה הוכחה. הוכחה לכך שיש חילוק בין עשר ליותר מעשר. ממשיך הגמרא גופה. ולפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה, רואים פס כפול, וכתבנו דינים של רב חיסטה בצורת הפתח. וגם גופה, אמר רב חיסטה, צורת הפתח שעשה מן הצד, לא עשה ולא כלום. זה הדין של רב חיסטה שראינו לקראת סוף עמוד א'. וגם רב חיסטה, צורת הפתח שאמרו צריכה שתהיה בריאה, כאילו מספיק חזק, כדי להעמיד בה דלת, ואפילו דלת של קשים. גם אם הדלת, גם אם מדובר בדלת שהוא מאוד קל בעניין הכובד שלו, בכל זאת אותם קנים שאני עומד להיות לשמש כמשקוף למשקופים, אז הוא צריך להיות מספיק חזק כדי להעמיד דלת, גם אם מדובר בדלת של קשים. אמר ריש לקיש משום רבי ינאי, צורת הפתח צריכה הקר ציר. מהי הקר ציר? אמר רב אביה, אב קטה. כדאי לעיין בציור מספר 148 בפירוש חי. יש לציין דברי רשי בדיבור המתחיל אב קטה, מה זה? חור שציר הדלת סובב בו, ואף הפי שאינה צריכה דלת, מיוחד חזיה לדלת בעינן, שיהיה ראוי לדלת. חזרה לגמרא, אשכחינו רב אחא ברי דרבביה לתלמידי דרבשי, אמר להו, רב אחא שאל, אמר מורו מידי בצורת הפתח, האם רבשי אמר משהו בעניין צורת הפתח המודה? לא אמר ולא כלום. וכאן אנחנו ממשיכים בעניין צורת הפתח, אבל אפשר לומר מין דיון חדש. ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, צורת הפתח היא בעינן רגליו נוגעות בתקרה, בחלק העליון של צורת הפתח. הגמרא, תנא, צורת הפתח שאמרו, קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן. שאלה, צריכים ליגע או לא, או אין צריכים ליגע? האם אותו קנה על גביהם צריך לגעת בקנים שהם אחד מכאן ואחד מכאן? רב נחמן אמר, אין צריכים ליגע. רב ששת אמר, צריכים ליגע. עזר רב נחמן ועבד עובדה בי ריש גלותא כשמתי. הלך רב נחמן ופסק למעשה כמו שיטתו, שהוא פסק כך לבי ריש גלותא. ומה זאת אומרת? הוא פסק שלא צריכים לגעת. אמר לי רב ששת, הוא הבר פלוטה כאן של רב נחמן, אמר לי רב ששת לשם אי רב גדה. רב גדה זה שמו של השמה של רב ששת. ואומר רב ששת לשמה שלו, זיל שלוף שדינו, תנתק אותם ותזרוק אותם. אז אותם קנים של צורת הפתח שהיו אצל ריש גלותא, ולפי הפסק שהם קיבלו, הקורה דלמעלה, הקנה דלמעלה, לא היה צריך לגעת בעמודים העומדים. אז רב ששת אמר לשמה שלו, תפרק אותם צורות הפתח. אז על שלף שדינו, הוא שחרר אותם וזרק אותם. אשכחו דבי ריש גלותא. אנשי ריש גלותא מצאו את רב גדה בפעילות. חבשו, הם תפסו את רב גדה וחבשו אותו במעצר. אז רב ששת קם אבא, הלך רב ששת והוא עמד אצל אותו מקום מעצר, המלא, והוא אמר, גדה פוק תא, תצא, תבוא אליי. נפק ואתה, הוא יצא. אשכחי רב ששת לרבה בר שמואל, אמר לי רב ששת שאל, תני מור מידי בצורת הפתח, האם יש לך איזה מקור תנאי בעניין צורת הפתח? אמר לי, דווקא יש לי. כך ענה רבה בר שמואל. ומה כתוב? תנינה. ואנחנו עוד מעט נראה שמדובר פה זה מקור תנאי שהוא מנוגד לרב ששת. וכאן גם כן יש לפתוח את הספר ציורים. אנחנו ממליצים על הציורים של ספר פירוש חי מספר 150. כיפה, היינו כניסה שהעליון שלו בצורת כיפה, דהיינו כימור. אז אנחנו מדברים על פתח כזה, רבי מאיר מחייב במזוזה. וחכמים פותרים ושווים, יש הסכמה שאם יש ברגליה עשרה שהיא חייבת. ציור מספר 151. אז אם יש ברגלי עשרה, איפה הנגיעה של אותם רגליים עם העליון, עם הקורה, עם הקורה דלמעלה? הרי זה מנותק, כפי שאפשר לראות בציור. אז מה אנחנו רואים? אף על פי שאין רגליה נוגעות בתקרה, לפני שהוא מתחיל לעגל, היא חייבת במזוזה. ואנחנו נסתכל ברש"י, חייבת, דה יש בה עשרה גובה, ברוחב ארבעה. ואפילו כל העיגול סתום, נשאר שם שיעור פתח כשר. דיינו גובה עשרה, רוחב ארבעה טפחים, על מה אין צריכים לגע, דה הכשרה דפתח ברגליה היא. והעיגול מפסיק בין תקרה העליונה למזוזות, וקטני חייבת. אנחנו חוזרים לגמרא. יש כאן קטע בסוגריים, ואנחנו מציינים שהסוגריים הם על פי פירוש הראשון ברש"י. אם אנחנו נסתכל ברש"י, אביי לפושי פלוגתאיו עתה, זה הפירוש הראשון, ואביי בא לפרש את המחלוקת של רבי מאיר וחכמים. הגמרא, אמר אביי, הכל מודים, יש לעיין בציור 152. הכל מודים אם גבוה עשרה ואין ברגליה שלושה. דיינו, הכניסה היא בגובה עשרה, אבל הרגליים שעומדים בצורה ישירה, זה לא מגיע אפילו לשלושה טפחים. דיינו, הוא מתחיל לקמר, להתעגל תוך שלושה טפחים, ואז הרוחב הוא מתמעט, הוא יהיה פחות מארבעה טפחים. אינמי, יש ברגליה שלושה ואין גבוה עשרה, אז בשני המקרים האלו ולא כלום, אינו פתח בכלל. וכפי שאנחנו מבינים, אנחנו מדברים על נפקא מינה, האם זה מקום הראוי לקבוע במזיזה. כי פליגי, מתי קיים מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים? ויש ברגליה שלושה, יש לעיין בציור מספר 153. מבחינת הרגליים, הצדדים הם עומדים ישר שלושה טפחים וגבוה עשרה עם העיגול, ואין רחבה ארבעה. בעל השלושה טפחים האלו אין רוחב ארבעה, אבל מה? ויש בה לחוק להשלימה לארבעה. אבל הפתח הזה הוא נמצא בתוך קיר, ויש מקום שבמו עיניך יכולת, אתה יכול לחקוק ולהשלים הרוחב ארבעה עד למעלה. רבי מאיר סבר חוקקין להשלים, וכן רבי מאיר ראינו, הוא אומר שהוא חייב במזוזה. ורבי אבנן סבי, אין חוקקין להשלים, לא עושים את הפעולה הזאת במו עינינו. אז אם לא קיים חלל במידות הדרושות, ואתה משיג את זה רק על ידי אותו חקיקה מדומיינת, זה לא מספיק לפי הרבנן לחייב במזוזה. אבל כמו שהדגשנו מוקדם יותר, בסוף הברייתא ורש"י בדיבור המתחיל חייבת, ראינו שלקבוע פתח אין צורך שהרגליים הצדדים נוגעים בתקרה, בלמעלה. וזה נגד רב ששת. אמר לי רב ששת, אם משכחת הוא, אם תמצא, אם אתה תפגוש את אנשי בי ריש גדותה, לא תימה להו ולא מידי מאה מתניתה וכיפה תגלה להם את הבריתה הזאת שלמדנו בעניין כיפה. כי בסופו של דבר הוא מנוגד לדעתו של רב ששת. עכשיו יש מקום לדון מה קרה פה, מה פתאום אם אדם אומר משהו והוא לא מסתדר עם המקורות, לכאורה היה צריך לחזור בו או להודות על טעות וכדומה. זה שאלה שכל אחד מוזמן לעיין בה, אבל אנחנו כעת נמשיך למשנה. בשוליים תחת הכותר נושא/מבנה ציינו מעוין דעות במה דרוש להתיר מבוי. פס הכפול מדגיש את הביטוי על מה נחלקו. המשנה הכשר, וזה דעתו של התנא קמא, נציין כך וכך כתבנו גם בין השורות, הכשר מבוי בית שמאי אומרים לחי וקורא, ובית הלל אומרים או לחי או קורא, רבי אליעזר אומר וחיין. משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא. אז יש כאן תלמיד שמצטט את רבי ישמעאל בנוכחות רבי עקיבא, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מארבע אמות, שהרוחב, רוחב הפתח הוא פחות מארבע אמות, שהוא ניתר או בלחי או בקורה. על מה נחלקו? על רחב מארבע אמות ועד עשר, שבית שמאי אומרים לחי וקורה, ובית הלל אומרים או לחי או קורה. אמר רבי עקיבא, על זה ועל זה נחלקו. נציין נקודה לפני שנמשיך בגמרא, שההווה מינה הוא שהמשנה מדובר בהתר מבוי מפולש. נציין גם שזה סוגיה שנגענו בו ליאל דף וו. שואלת כמו הכמן, המשנה שלנו דלו כחנניה ולא כתנא קמא, להם יש צורך ליותר ממה שראינו כאן במשנה. אמר רב יהודה הכי קמא, הכשר מבוי סתום כיצד? ובכך אנחנו מבליטים שלא כמו שחשבנו שהמשנה כאן מדובר ב במבוי מפולש, אלא במבוי סתום. ולכן מה שראינו ליאל בדבב חנניה ותנא קמא, הם דיברו על משהו אחר, ולכן אין צורך להגיע למסקנה שהמשנה שלנו הוא לא כאחד מהם. כי כאן מדובר, אני חוזר עוד פעם, כאן מדובר במציאות אחרת. אז נמשיך בגמרא, הכשר מבוי סתום כיצד? בית שמאי אומרים לחי וקורא, ובית הלל אומרים או לחי או קורא. וציטוט ממה שאמרנו עכשיו, בית שמאי אומרים לחי וקורא, למימרא, האם בזה שבית שמאי אומרים שצריכים את שניהם, דקסברי בית שמאי ארבע מחיצות דאורייתא. מבוי סתום יש לו שלוש מחיצות, ובית שמאי אמרו שצריכים בנוסף לזה לחי וקורא לרביעית, משמע שצריכים מחיצה רביעית או מחיצה מעלייתה לאותה אותו מחיצה רביעית. הגמרא אומרת לא, לא להגיע למסקנה הזאת שבית שמאי אומרים שארבע מחיצות הוא מדורייתא, לזרוק משלוש ודמחייב. אם יש מקום מוקף שלוש מחיצות, זה רשות היחיד לגבי זריקה, דהיינו מי שעומד ברשות רבים וזורק לאותו היקף יהיה חייב משום איסור הוצאה בשבת. ליתר דיוק, לפי הדוגמה שלנו הוא עבר על הכנסה, אבל הוא חלק מאב המלאכה של הוצאה. אז לגבי לחייב משום איסור הוצאה, מספיק שלוש מחיצות להפוך את המקום המוקף לרשות היחיד, ומי שזורק משם לרשות הרבים או ההפך עבר על איסור דורייתא. לטלטל, אבל להתיר טלטול בתוך אותו היקף עד דעיקה ארבע, אז צריכים ארבע מחיצות לפי בית שמאי. בית הלל אומרים או לכי או קורה, גם זה ציטוט ממה שראינו מקודם, למה כסברי בית הלל שלוש מחיצות דורייתא? לא, אלא מה? לזרוק משתיים הוא דמחייב. אם יש מקום שהוא מוקף משני צדדיו במחיצה, זה נחשב רשות היחיד מדורייתא, וזה יחייב מי שזורק משם למחוץ עלה, אם מדובר ברשות הרבי. לטלטל, אבל להתיר טלטול עד דעיקה שלוש. עד כאן שיעורנו להיום.